קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 64. פילון האלכסנדרוני. שלום וברוכים הבאים לקדמה. אני נועם אשכולי. נדמה לי שדיברנו פעם אם ההיסטוריה חוזרת על עצמה. היה מי שאמר שההיסטוריה חוזרת למי שלא לומד ממנה. זה אולי באמת כדאי ללמוד מההיסטוריה? מה הקשר לגיבור שלנו היום, פילון האלכסנדרוני? אני מודה שאני הופתעתי לגלות כמה ההיסטוריה חוזרת. אבל אני אשאיר לכם להתרשם בעצמכם. בפרק קודם היינו בעזה. אז בהזמנות הזאת בואו נמשיך עוד 500 קילומטר הלאה לכיוון מצרים עד אלכסנדריה. העיר הזאת עם היסטוריה מרתקת. בהקשר שלנו גם היסטוריה יהודית מרתקת. הייתה שם קהילה יהודית משמעותית עד קום המדינה ואפילו עד מלחמת ששת הימים שאז גירשו את אחרוני היהודים. אבל במקום לדבר על הסוף בואו נתחיל מההתחלה. מתי הגיעו היהודים לאלכסנדריה? יודעים מה, שאלה מוקדמת יותר. אנחנו כולנו זוכרים שיצאנו ממצרים, יש לנו חג כל שנה שעושים ליל הסדר שלם רק על זה, וגם זה מוזכר בתפילה כל יום. אז מתי יהודים חזרו למצרים? כבר בסוף בית ראשון מסופר שהיו המון גולים שברחו מהבבלים לכיוון מצרים. אפילו הנביא ירמיהו, הוא אולץ ללכת איתם. כנראה ירמיהו נפטר שם. ומאז הייתה קהילה יהודית במצרים. טוב, אז מה לגבי אלכסנדריה? אז הנה קצת רקע על העיר הזאת. לפי השם, אתם מבינים שהעיר קרויה על שם אלכסנדר. אלכסנדר הגדול. הוא בנה אותה בערך בשנת 331 לפני הספירה, וקרא אותה על שמו. היו עשרות ערים בשם אלכסנדריה במקומות שהוא כבש, אבל רק זאת ממצרים נשארה עם השם הזה עד היום. אחרי אלכסנדר התחוללה מלחמת ירושה בין הגנרלים שלו, ובסוף נוצרו כמה מלאכות נפרדות, כולם הלניסטיות, שהמשיכו להילחם אחת בשנייה לאורך שנים. ואחת הממלכות החשובות הייתה בית תלמי. שעיר הבירה שלה הייתה אלכסנדריה. הנמל של העיר היה אחד הגדולים של התקופה, הוא התמחה ביצוא של פפירוסים, כלי זכוכית מצריים, קרמיקות, אבל הכי חשוב, חיטה. רבע מהספקה של רומא הגיע מאלכסנדריה. כמו שאתם מבינים, זאת הייתה עיר עשירה מאוד. כל מלך ששלט בה בנה ארמונות וגנים. דיברנו בפרק על תרגום השבעים, על המגדלו של אלכסנדריה, אחד משבעת פילי תבל, וגם דיברנו על הספרייה הגדולה של אלכסנדריה, הספרייה הכי גדולה ומרשימה של עולם העתיק. המלך תלמי הקים שם גם את המוזיאון הראשון בעולם. זה לא היה אז אולמות לציורים, זה על שם המוזות מהתונה. זה יותר דומה נגיד לאקדמיה או מכון מחקר שמתעסקים בו במדע ופילוסופיה. אז חוץ מספרייה ומוזיאון היה שם באלכסנדריה גם גימנסיון ותיאטרון והיפודרום. עיר של תרבות. העיר התפתחה במהירות. והפכה לאחת הערים החשובות ביותר בעולם. בתקופה הזאת, שיא התרבות היוונית, המדע, האומנות, היה שם. הם ניסו והצליחו להיות אתונה החדשה. שמעתם על אוקלידס? זה הקווים מקבילים והנדסת המישור. הוא פעל באלכסנדריה. ארכימדס? זה מהיוריקה? הוא למד שם. האסטרונום הכי חשוב של התקופה הזאת, תלמי. הוא פעל משם, יש רשימה ארוכה. והעיר המתפתחת משכה אליה מדענים, סופרים, אנשי רוח. וגם היהודים הגיעו לעיר מאוד מהר. אני חושב שאני צריך לחדד את הנקודה הזאת. אנחנו לא בדיוק בתקופה של גלות. בירושלים עמד בית המקדש השני. היהודים זכו לאוטונומיה מסוימת בתקופת שלטון בית תלמי. היחס של השלטונות היה סך הכל חיובי. תלוי בתקופה. את גזירות אנטיוכוס אתם מכירים, אבל אחרי מרד החשמונאים, הייתה ליהודים מדינה עצמאית. ולמרות זאת, וזאת נקודה מאוד חשובה, רוב היהודים בזמן כל תקופת בית שני, לא כל התקופה, לא היו בארץ. הייתה קהילה גדולה בבבל, עוד מחורבן בית ראשון, וגם בעוד מקומות בעולם. והייתה גם קהילה גדולה במצרים. למה לחיות בארץ בתנאים כלכליים אתגריים, עם בעיות ביטחוניות, כשאפשר לרדת לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות? לשפר תנאים, גם כלכלית, אולי גם תרבותית, ואפילו לא דיברנו על המחיר של המילקי. והקהילה היהודית באלכסנדריה גדלה והתפתחה. מעריכים ששליש מכל תושבי אלכסנדריה היו יהודים. בואו נכיר את הגיבור שלנו היום. פילון. פילון האלכסנדרוני. הוא היה מאלכסנדריה, את זה הבנתם. אבל מה זה השם הזה פילון? שום קשר לחיה הגדולה עם החדק? פילון זה שם ביוונית. איך היוונית שלכם? בואו נעשה ביחד. פילוסופיה זה אוהב חוכמה. פילון זה אוהב אלוקים. במאה ה-16 היה באיטליה חכם בשם רבי עזריה מן האדומים. גם דמות מרתקת, בהזדמנות, הוא היה החכם היהודי הראשון שמצא את הכתבים של פילון ותרגם ופרסם אותם. אז הוא תרגם את השם פילון, אוהב אלוקים, לידידיה. תרגום יפה. אבל שלא נתבלבל, אמא של פילון לא קראה לו ידידיה. אם הייתם קוראים לו מאחור בשם הזה, הוא לא היה מסתובב. דרך אגב, יש בעמק חפר מושב בשם כפר ידידיה. הוא על שם פילון. מי שנתנה את המימון הראשוני להקמת המושב הייתה הקהילה היהודית של אלכסנדריה. אז לכבודם נתנו למקום את השם על שם הדמות היהודית הכי חשובה מאלכסנדריה. פילון נולד בסביבות שנת 20 לפני הספירה. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. בעיקרון, אנחנו לא יודעים עליו אישית הרבה. הוא כתב המון, אבל לא על עצמו. אז צריך לחפש רמזים בתוך הכתבים. יותר קל לגלות מה הוא חשב מאשר מה עבר עליו. יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, הוא פעל בערך 50 שנה אחריו. אז מבחינתו פילון היה היסטוריה קרובה. הוא כותב עליו קצת, וגם על המשפחה המורחבת של פילון. טוב, אז מה כן יודעים? יודעים שהוא היה ממשפחה מכובדת ועשירה. המשפחה הייתה כמו משפחות יהודיות אלכסנדריוניות אחרות. משפחה יהודית גאה שהרגישה מחוברת לאלכסנדריה. מחוברת גם לתרבות היהודית וגם לתרבות ההלניסטית. זה היה מודל של יהודי הלניסטי. דיברנו על זה בפרק על תרגום ה-70, כדאי להקשיב לו לפני הפרק הזה. זה לא המתייוונים מחנוכה, זה יהודים שטענו שהם מצאו איך לשלב בין העולמות שהם חיו בהם. הוא זכה לחינוך הטוב ביותר שאפשר היה למצוא. הוא היה מאושר ללמוד. הייתה לו היכרות עמוקה עם המקורות היהודיים, וגם היכרות עמוקה מאוד עם הפילוסופיה היוונית. האם פילון למד בגימנסיון יחד עם שאר הגויים? גימנסיון בא מהמילה היוונית לעירום. זה היה בית ספר שמיד לצעירים, שהיו מתאמנים בספורט בעירום, וגם לומדים פילוסופיה ומדע. אנחנו לא יודעים אם יהודים למדו שם, או בכלל אם קיבלו אותם לשם, אבל פילון למד במקום כלשהו. אנחנו לא יודעים איפה. והוא היה בקי מאוד בכל החוכמות של תקופתו. לאחיו הגדול קראו אלכסנדר. הוא עשה כל מיני תפקידים כלכליים חשובים, כולל מנהל המכס של נמל אלכסנדריה. הרבה כסף עבר מתחת לידיים שלו, הוא אישית הפך לאיש עשיר. יוסף בן מתתיהו מספר יחסית הרבה על אלכסנדר הזה. הוא תרם הרבה לבית המקדש בירושלים, והיו לו קשרים טובים עם אנשי השלטון גם באלכסנדריה וגם עם השלטון ברומא ששלט על מצרים. והקשרים האלו אפשרו לו לקבל אזרחות רומאית. רוב היהודים הם לא זכו לאזרחות כזאת. אתם זוכרים את אורדוס? אז לנכד של אורדוס קראו אגריפס. הוא יהיה מלך יהודה האחרון, אבל לפני שהוא היה מלך, אגריפס הגיע לאלכסנדר לקבל הלוואה לחובות העצומים שלו. ונוצרו קשרים בין המשפחות. ואחרי שנים, הבת של אגריפס, ברניקי, התחתנה עם הבן של אלכסנדר, מרקוס. שמתם לב שכל השמות יוונים. ברניקי הזאת, דרך אגב, התאלמנה תוך זמן קצר, ואז התחתנה עם דוד שלה, הורדוס מלך קלקיס. זה עוד נכד של הורדוס. ואחרי זה הגיעה לירושלים בזמן המרד הגדול, ומשם היא הפכה להיות המאהבת של טיטוס מחריב המקדש. ברניקי הזה היה טיפוס מעניין. כתבו עליהם מחזות ושירים. אבל בואו נחזור לאלכסנדריה ולאלכסנדר, האח של פילון. אלכסנדר היה גם בן בשם טיבריוס יוליוס אלכסנדר. פילון מתאר ויכוחים דתיים ופילוסופיים בינו לבין טיבריוס, האחיין שלו. יוסף בן מתתיהו מספר עליו, אני מצטט, לא שמר אמונים למנהגי אבותיו. או במילים אחרות, טיבריוס כבר לא היה יהודי הלניסטי שמנסה לאזן בין עולמות, טיבריוס עבר את הקווים. הוא התנער מכל קשר יהודי. הוא לא ראה את עצמו יהודי אלכסנדרוני, הוא היה רומאי. למה יוסף בן מתתיהו טרח לכתוב עליו? כי טיבריוס היה דמות היסטורית משמעותית, אבל ממש ממש לא דמות חיובית. נגיע אליו עוד פעם. אבל כמו שאתם מבינים, הקהילה היהודית באלכסנדריה חיה על התפר בין העולמות. אבל היו ילדים של, שהזהות הכפולה, היא כבר לא התאימה להם. בין קודש לחול, אני חי עם האמת שמשתוללת. דיברנו על המשפחה, אז הגיע הזמן לדבר על פילון עצמו. האמת היא שהוא לא מספר הרבה על עצמו, אבל יש רמזים. לעומת אחיו שהתעסק במסחר ובכספים, פילון העדיף ללמוד. יהדות, פילוסופיה, גם ללמוד, גם ללמד, גם לכתוב. ובזכות אביו שפרנס אותו, פילון יכל להתעסק פחות באבלי העולם הזה. הוא התחתן, אנחנו יודעים את זה מכך שהוא מהלל את יושרה של אשתו. אבל לא יודעים עליה כלום, וגם לא על הילדים, אם היו לו. הוא לא כתב עליהם. פילון ראה את עצמו אלכסנדרוני, לא מצרי. זה משהו אחר. להיות תושב אלכסנדריה היה גאוות יחידה. אבל למרות זאת היה לו יחס מיוחד לירושלים. אומנם רוב היהודים חיו מחוץ לארץ ישראל, אבל הרבה היו מקיימים את מצוות העלייה לרגל. ואז זה לא היה טיסה מהירה לנתב"ג עם רכבת מהירה לירושלים. זה היה מסע שיכל לקחת הרבה זמן. ויהודים עשו את המסע הזה. וגם פילון עלה לרגל בעצמו. הוא כותב על זה. אלפי אנשים, מאלפי ערים, אלו דרך היבשה ואלו דרך הים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל המקדש כאל מקלט משותף. אל נמל מוגן מפני שערות החיים, מבקשים למצוא בו את השקט ולהיפטר מן הדאגות. בלב מלא תקוות טובות הם עושים את החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לאל. הם קושרים קשר ידידות עם אנשים שלא הכירו, ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות הדעות. זה אומנם מתורגם מיוונית, אבל בעיניי זה טקסט מקסים. הוא נכתב לפני 2000 שנה עם עדות על איך יהודים הרגישו כשהם עלו לרגל מחול. פילון גם נותן לנו עדות חשובה איך ירושלים נראית. החומות הרחבות, בית המקדש המפואר שנבנה על ידי אורדוס, פחות או יותר בזמן שפילון נולד. ירושלים הייתה אז עיר עשירה, ואפילו יהודי כמו פילון, שהגיע מאלכסנדריה, היה נפעם. יוסף בן מתתיהו כותב שאלכסנדר, האח של פילון, הוא מימן ציפוי זהב לדלתות של הר הבית. דרך אגב, פילון לא כתב על זה. אז פילון עלה לרגל לירושלים, אבל לא נראה שהייתה לו שום כוונה גם לעלות ממש לארץ. הוא הרגיש שייך לאלכסנדריה. אבל לכם נגיד את האמת. האמת היא שלהיות יהודי באמריקה, באלכסנדריה, זה לא הכל ורוד. אפילו נעריך שבמצרים גרו אז כשבעה מיליון תושבים, ומתוכם מיליון יהודים. היהודים היו לכודים בין שתי אוכלוסיות עוינות. היוונים השתלטו על מצרים, זה אלכסנדר מוקדון, והם זלזלו ביהודים. ראה ערך חנוכה. עוד רגע נרחיב על זה. לעומת זה, ההמון המצרי, שהיו בתחתית הסולם החברתי, הם סנו את היהודים שהצליחו כלכלית. מבחינת המצרים, היהודים, שדיברו גם יוונית, היו גם הם יוונים פולשים. היו גם הרבה יהודים ששירתו בצבא של המלך. ובין שתי האוכלוסיות העוינות היהודים חיו. ומתחת לפני השטח, גם לפעמים מעליו, התחילה אנטישמיות גדולה. פילון כתב הרבה. יש שני חיבורים היסטוריים. נגד פלקוס והמשלחת אל גאיוס. נגיע על זה עוד רגע. יש שם סיפור מרתק. יש לו גם כמה חיבורים פילוסופיים, כמו שכל אדם ישר הוא בן חורין. וגם חיבור בשם על נצחיות העולם, וחיבור בשם על ההשגחה. בחיבורים הפילוסופיים יש כאלו שהתלבטו אם באמת הוא זה שכתב אותם. אבל רוב מה שפילון כתב היה פרשנות לתורה. ואת זה כולם מסכימים שהוא כתב. יש שם מקומות שהוא עובר פסוק פסוק ומפרש, יש מקומות שהוא נותן הסבר כללי ורעיוני. הוא מתמקד בעיקר בשלושה נושאים. בריאת העולם, רצף הדורות עד משה רבנו, וגם חוקי התורה. יש שאלה מעניינת האם פילון ידע עברית. יש לו בטוח טעויות בהבנת העברית, אז אם הוא ידע זה לא היה ברמה גבוהה. אנחנו גם יודעים שאת הפירושים שהוא כתב, הוא כתב לא על פי המקור בעברית, אלא על פי תרגום השבעים. תוהו ובוהו מתורגם בתרגום השבעים לאאורטוס, כלומר בלתי נראה. אז ככה פילון מסביר שהעולם היה לפני הבריאה. עוד דוגמה, השמיים ביום השני נקראים ביוונית אוראנוס, כלומר גבול. וככה פילון מסביר את המהות של הבריאה ביום השני. יש עוד הרבה דוגמאות. פילון מסביר גם פשט של פסוקים, אבל הפירושים שלו הם בדרך כלל מה שנקרא אלגורים. כלומר, מעבר לפשט, מתייחסים למילים בתור משל שמלמד אותנו דברים נוספים. המעבר של אברהם מחרן לארץ ישראל, זה מסמל את המעבר של הנפש מהגוף הארצי לחיבור אל האמת, האמת השמיימית. שרה אמנו, היא מסמלת את החוכמה האלוקית. הגר, היא מסמלת את החוכמה המעשית. יש שם המון דוגמאות. לאורך הדורות היו עוד פרשנים שהלכו בדרך הזאת, לאורך הדורות כאלה שהתנגדו לה. אבל ללא ספק זה גישה ותיקה. אפשר למצוא אלגוריה בחסידות, ולפני זה גם בקבלה, ולפני זה בהגות של חכמי ימי הביניים, מפרובנס ומקומות אחרים, ולפני זה כמובן גם במדרשי חז"ל. בואו נתעכר רגע על הקשר למדרשי חז"ל. כשפילון חי באלכסנדריה, באותו זמן, בירושלים, היו חכמים מפורסמים שפעלו. בתקופת בית המקדש קראו להם הפרושים. כשפילון היה צעיר, הלל ושמי היו בראש החכמים. וכשפילון היה מבוגר, רבן גמליאל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי לימדו בירושלים. בתקופה הזאת שהוא כתב כל כך הרבה באלכסנדריה, איזה מחבר אתם מכירים מבין החכמים של ירושלים שכתב ספר? בירושלים למדו, יצרו, אבל בתקופה הזאת הכל היה תורה שבעל פה, לא היו ספרים כתובים. את המשנה והמדרשים העלו על הכתב רק שנים רבות לאחר מכן. זה היה עריכה וסיכום של מה שנלמד בדורות קודמים. מסכת אבות למשל, היא מצטטת שמות של חכמים מתקופות של 500 שנה. ובהקשר של האלגוריה, יש מדרשים שחוברו בתקופה הזאת עם פרשנויות אלגוריות. זו לא הייתה המצאה של פילון. אפשר גם להזכיר את האיסיים ואת המגילות הגנוזות מים המלח, שם יש מלא פרשנות אלגורית. היא מאוד שונה מהפרשנות של חז"ל או של פילון. הפרושים, חז"ל, הם פירשו, חיברו פירושים ומדרשים לתנ"ך, אבל הם נשארו בתור תורה שבעל פה. והקובץ ההלכתי הראשון למשל, המשנה, הוא נערך ונכתב רק בסביבות שנת 200 על ידי רבי יהודה הנשיא. אז בירושלים פחות כתבו, אבל באלכסנדריה, פילון, הוא כתב. הוא כתב הרבה. גם אצלו יש מושג שהוא קורא לזה תורה לא כתובה. זה המושג שלו לפירושים של פסוקים שהוא קיבל במנהגי אבות, אז בהחלט מעניין לראות אם היה עליו השפעה של חכמים בירושלים. יש על זה כל מיני עבודות אקדמיות מעניינות, שמנסות לטעון שיש סיכוי שהגיעו אליו דברי חכמים מירושלים. אבל אני לא חושב שיש לזה באמת הוכחות. פילון חי בעולם מקביל. הרבה מהשאלות והנושאים שהטרידו את הפרושים, הטרידו גם אותו. ולפעמים יש דמיון בתשובות, לפעמים לא. אבל חייבים להודות. העולם של פילון שונה מאוד מהעולם של חז"ל. הוא חי בעולם עם תרבות של פילוסופיה. הוא לא רק הושפע מהפילוסופיה. הוא טוען שאפשר וצריך ללמוד את עקרונות הפילוסופיה מתוך התורה. לא צריך ללמוד את אפלטון. במקום זה, צריך ללמוד את ספר בראשית ואת סיפור בריאת העולם. ומשם אפשר להבין את הפילוסופיה שאפלטון דיבר עליה. הוא טען שהפילוסופים היוונים קיבלו חלק מהרעיונות שלהם מאברהם אבינו וממשה רבינו. ברשותכם, אני לא נכנס לפילוסופיה היוונית, אני לא מתיימר, אבל בואו נחזור רגע לקשר בין פילון למדרשים. אם הם באים מעולמות שונים, למה כן יש דמיון? אני חושב שזה בעיקר מהעובדה ששניהם מתייחסים לפסוקים באותו כבוד, ושניהם מנסים להעביר לנו מסר יהודי שיצא מהפסוקים, גם אם הם חיים בעולמות שונים. פילון היה כבר בסביבות גיל 60, כאשר העולם שבו הוא חי התמוטט. הרומאים שלטו באלכסנדריה מאז יוליוס קיסר. הוא נתן ליהודים זכויות מסוימות, כמו רשות לחגוג את החגים היהודים, לשמור כשרות, לשמור שבת, הוא נתן להם פטור משירות חובה בצבא. גם הקיסרים אחריו, כמו אוגוסטוס וטיבריוס, שמרו בעיקרון על זכויות ליהודים. הם אפילו הרשו להם לגבות את מחצית השקל שנשלחו לבית המקדש. אוגוסטוס, למשל, אמנם הטיל על היהודים מס גולגולת מבזה, וטיבריוס האכזרי גירש את היהודים מרומא, ובגדול פילון מדבר עליהם בחיוב. היה איזה אירוע שהנציב הרומי במצרים החליט שזה לא מה שגיוני שיהודים לא עובדים בשבת. אז הוא ניסה להכריח אותם. אבל היהודים משום מה התעקשו וסרבו, ובסוף הוא התקפל. אבל אז, בשנת 37 לספירה, עלה לשלטון ברומא קליגולה. וזה כבר היה סיפור אחר. המושל במצרים היה נציב בשם פלקוס. כדי למצוא חן בעיני קליגולה, הוא החליט להכריז שקליגולה הוא אל. וחובה לשים פסלים שלו בכל מקום. גם בבתי הכנסת. וחובה על כולם לסגוד לאל החדש. המנהג הזה להפוך את הקיסר לאל לא היה מקובל. אבל בדרך כלל ליהודים נתנו פטור. איכשהו הבינו שבדת המוזרה שלהם יש רק אל אחד שאפילו לא רואים אותו. אבל פלקוס, הנציב, הוא החליט להכריח את היהודים. זה לא הגיע סתם. ההמון המצרי שנא את היהודים. וכל צעד נגד היהודים עזר לפלקוס עם ההמון. השלטון של פלקוס באופן כללי נחלש. וההמונים האנטישמים התפרעו ברחובות נגד יהודים. פילון כתב על שהיה צריך להיזהר, לא להרגיז את ההמון המצרי, כי שנאתם עתיקת היומין ליהודים, במובן ידוע, הייתה להם כטבע מלידה. היהודים היו בבעיה קשה. כמובן שהם לא הסכימו לשים פסלים של קליגולה בבית כנסת, ולהתפלל לזה. אבל אסור היה לעשות שום צד שיתפרש כמרידה. ניסיונות השכנוע של ראשי היהודים, ובתוכם פילון, שבבתי הכנסת מתפללים לשלום הקיסר ולשלום בני משפחתו, זה לא עזר. קבוצות של מתפרעים שרפו והרסו בתי כנסת באלכסנדריה. במקום השריפה שמו במקומם פסלים של קליגולה. והנציב פלקוס, הוא עמד בצד. הוא לא מנע את ההתפרעויות. סליחה, לא דייקתי. פלקוס לא רק עמד בצד. פלקוס פעל ישירות נגד היהודים. הוא שלל מהם את כל הזכויות שהיו להם. יהודים שראו באלכסנדריה את הבית והמולדת שלהם, אחרי דורות רבים שחיו בעיר, איבדו הכל. פלקוס ריכז את היהודים באזור קטן של העיר. אז לא קראו לזה עוד גטו. הוא אסר עליהם להתפרנס. יהודים גבעו ברעב. יהודים שאיזו לנסות לצאת מהגטו הזה כדי למצוא אוכל בשוק, נרצחו באכזריות. והשוטרים של פלקוס גם נכנסו לבתוך הבתים של היהודים. תפסו משפחות שלמות, ראשי קהילה, אנשים, ילדים, והתעללו בהם. הם העלו אפילו יהודים על המוקד. פילון תיעד את כל האירועים האלה בזעזוע עמוק. תראו, לצערנו, אנחנו שנמצאים בצד השני של ההיסטוריה, אנחנו מכירים את האירועים האלה מעוד תקופות ועוד מקומות. דיברנו פעם על שההיסטוריה חוזרת על עצמה. אבל גלגל, הגלגל התהפך על פלקוס. ובעקבות על שנה לקליגולה של שני מצרים נגד פלקוס, קליגולה הדיח אותו והוציא אותו להורג. וההתעללויות נגד היהודים וההוצאות להורג פסקו. פילון מספר על תפילות ההודיה, שהם ערכו, היהודים ערכו, על שפת הים. בתי הכנסת עדיין היו סגורים. בואו נדבר קצת על אנטישמיות. שנאת יהודים, בגלל שהם יהודים. אתם יודעים שזאת לא המצאה חדשה, נכון? אבל מתי היא התחילה? התיעוד המוקדם ביותר לאנטישמיות, אני חושב זה באלכסנדריה. בתקופת הבית השני. אחר כך זה התפשט לעוד מקומות בעולם ההלניסטי. התירוצים אז לשנאה היו שהם יהודים לא אוכלים חזיר כמו כולם, והם לא עובדים בשבת כמו כולם, והם לא הסכימו לעבוד לילים המקומיים כמו כולם. אתם, מהצד השני של ההיסטוריה, אתם יודעים שתירוצים לאנטישמיות מתחלפים בכל דור. אבל השנאה ליהודים, היא נשארת. באלכסנדריה האנטישמיות באה לידי ביטוי בכל מיני דרכים. הטקסט האנטישמי המוקדם ביותר בעולם הוא כנראה של ההיסטוריון המצרי מנטון. זהו מהמאה השלישית לפני הספירה. אלו שחושבים שצריך לחפש סיבות לאנטישמיות, העריכו שההתפשטות של תרגום השבעים הפחידה אותו. אני אישית פחות חושב שצריך להסביר אנטישמיות בסיבות רציונליות. בכל אופן, מנטון הוא החליט לכתוב היסטוריה אלטרנטיבית ליציאת מצרים. הוא כתב שיהודים הם צאצאים של מצורעים ממצרים. הם גורשו על ידי המצרים ונולצו בגלל זה להגיע לגבול סוריה. זה לא היה יציאת מצרים ביד רמה, זה היה גירוש משפיל. ובגלל שהם צאצאי מצורעים, כל היהודים טמאים עד היום. גם בנייה של היסטוריה אלטרנטיבית זה אותה מצב עתיקה כמו שאתם רואים. מנטון לא היה בודד. היו באלכסנדריה בהמשך עוד טקסטים אנטישמיים. המפורסם ביותר זה הכתבים של אפיון. אפיון היה מצרי שהתייוון, הוא כתב חמישה כרכים על ההיסטוריה של מצרים לפי איך שהוא ראה אותה. ואפיון שנה יהודים. בשנת 39 אפיון יצא בראש משלחת מאלכסנדריה אל הקיסר קליגולה ברומא, כשמטרת המשלחת לפגוע עוד במעמד יהודי אלכסנדריה. לכבוד האירוע, הוא כתב חיבור שהמטרה שלו השפלת היהודים. הוא חזר על הסיפור של מנטון על המצורעים, והוא הרחיב עוד המצאות. הוא תקף את ברית המילה, הוא תקף את חוקי הכשרות, את השבת. לכל אחת מהמצוות הוא המציא סיפור היסטורי להגני, אחר למה יהודים עושים את זה. דוגמה, כמו הסיפור שגירשו את היהודים המצורים ממצרים, אז הם הלכו שישה ימים, ואז התחיל להם כאב בירכיים אחרי שישה ימים שהולכים בלי הפסקה, ולכן היהודים נחו. ובגלל שבמצרית לכאב ירכיים קוראים סבתוסיס, היהודים קראו לי המשביעי שבת. היו לו עוד הרבה המצאות להגניות בסגנון הזה. מעל הכל, הוא טען שהעובדה שיהודים לא סוגדים לאלים, כמו שאר הרומאים והאלכסנדרונים, זאת הוכחה שהם מורדים בשלטון הרומאי. וזאת כבר טענה מסוכנת. קליגולה הוא קיבל את המשלחת האנטישמית בשמחה. הסיפורים על היהודים היו מבחינתו נושא מוצלח לבדיחות חדשות. אבל המשלחת האנטישמית כמובן באה לשכנע אותו לפעולות אקטיביות נגד יהודים, וקליגולה בהחלט הקשיב. הידיעה על מה שמתרחש ברומא הגיעה ליהודים באלכסנדריה, והם החליטו לשלוח משלחת משלהם לרומא, לשכנע שהדברים של הפיון הם שקר, ושהיהודים נאמנים לרומא ונאמנים לקיסר. בראש המשלחת היה פילון, מיודענו, הוא היה זקן למשלחת. את כל האירום של המשלחת ומה שהוביל אליה הוא כתב בחיבור בשם המשלחת לגיוס. גיוס זה גיוס קליגולה. לפני שהוא מפרט את קורות המשלחת, פילון החליט לפרט קצת על הדמות של גיוס קליגולה בעצמו. אני אחסוך לכם את ההיסטוריה הרומאית, אבל השורה התחתונה שם היא שקליגולה היה קיסר צעיר, רודן רצחני ומטורף, שהחשיב את עצמו לאל ודרש שיסגדו לו בהתאמה. פילון מסביר שם שבשלטון רודני לנתינים אין הגנה, והם הופכים להיות עבדים. והיהודים שסרבו לסגוד לקיסר בתור אל, הם בסכנה הגדולה ביותר. וזאת נקודת הפתיחה של המשלחת. לא ממש נקודת פתיחה טובה, אה? הם הגיעו לרומא, הם הצליחו לראות את הקיסר לרגע קצר, שבו הוא סימן להם שהוא יבדוק את הנושא, אבל אחרי זה הוא יצא מרומא לבית הנופש שלו. המשלחת היהודית נסעה אחריו. אבל בזמן שהם חשבו איך להגיע אליו כדי לדבר איתו על המצב באלכסנדריה, נפלה עליהם בשורה יותר קשה. קליגולה החליט שהוא תורם פסל בדמותו לבית המקדש היהודי, והיהודים כמובן חייבים להכניס אותו למקדש בירושלים ולסגוד לו. מאירוע כזה אי אפשר לצאת בשלום. והשלכות עלולות להשפיע לרעה על כל היהודים באימפריה הרומאית. הם היו חייבים לחשוב איך להציל את, בלשונו של פילון, המקדש הנודע והמפואר, אשר יישאו אליו מבטי הארצה ממזרח ומערב, ואשר יפיץ אור כחמה לכל עבר. והמשלחת היהודית האלכסנדרונית הבינו שמטרת המשלחת שלהם השתנתה. הם חייבים לנסות להציל את המצב, לא רק עבור יהודי אלכסנדריה, עבור כל יהודי העולם. אם הגזרה של קליגולה תופעל, זאת סכנה לכל יהודי בכל מקום שהוא. כי ברור שהיהודים יתקוממו. ואז רומא תיכנס בכל היהודים בכל מקום, בכל הכוח. קליגולה ידע שהיהודים לא יעברו על זה בשתיקה. הוא כבר הכין את הצבא להעברת כוחות ליהודה כדי לדכא את ההתקוממות שתבוא. של סוריה קיבל את ההנחיות להכנת הפסל, ולצבא שלו במקדש. והיהודים ששמעו על זה יצאו להפגנות ענקיות. לא אלימות, מול מושל סוריה נגד הגזרה. המושל רצה להימנע מטבח, והוא החל להאט את קצב הכנת הפסל, בכל מיני תירוצים שהרגיזו את קליגולה. חברי המשלחת היהודית גייסו לעזרה את אגריפס. הזכרנו אותו קודם, הנכד של הורדוס. אגריפס היה היהודי, יהודי מבחינה מסוימת, היחידי שקליגולה חיבב, כי הוא עזר לו רבות, כולל עזרה לעלות לשלטון. אז אגריפס ביקש מקליגולה טובה אישית, שיוותר על הצבת הפסל במקדש. אז קליגולה עשה את עצמו כאילו מסכים, אבל עם תנאי שהוא במקום ישים הרבה פסלים אחרים שלו, מסביב למקדש. לא ממש עוזרה. המצב המשיך להיות מתוח. אחרי כמה חודשים של המתנה ברומא, בסתיו של שנת 40 לספירה, חברי המשלחת הצליחו סוף סוף להתקבל לפגישה אצל קליגולה. אבל לא בעולם של הדיונים, אלא בחוץ, בגינה של ארמון. זה היה חלק מההשפלה. ולהפתעתם, המשלחת של אפיון האנטישמי גם היא חיכתה להם שם. הפגישה הייתה מזעזעת. פילון כתב בציניות. הוא השיב לנו באופן אדיב כל כך, עד שנואשנו לא רק מענייננו, אלא גם מחיינו. לגעו להם, העליבו אותם, השימו אותם בבגידה. כשפילון הסביר שמקריבים קורבנות בית המקדש, לכבוד קליגולה, אז קליגולה הגיב, זה נכון שמקריבים, אבל זה לאל אחר ולא לו, אז איך בדיוק זה עוזר לו? די בנס קליגולה השאיר אותם בחיים, כי הוא אמר להם שהם כנראה יותר טיפשים מרשעים, כי הם לא מבינים שהוא אל. בספר של פילון הסיפור נגמר כאן. אולי היה המשך לספר שלא שרד, אולי לא, אבל מי שכן סיפר לנו את ההמשך היה יוסף בן מתתיהו. הוא סיפר שפילון עודד את היהודים שיגלו אומץ לב, כי קליגולה עורר עליו את איבת האל. ובאמת רגע לפני שהגזרה יצאה לדרך, קרה אירוע ששינה את ההיסטוריה. קליגולה המטורף זלזל כל הזמן באנשי המשמר האישי שלו. אז בינואר של שנת 41 הם החליטו שנמאס להם. אחרי בילוי שלו בתיאטרון, הם הובילו אותו דרך מסדרון צר שבו הם חיסלו אותו. הוא היה רק בן 28. יוסף בן מתתיהו סיכם את האירועים שהם, אני מקריא מקדמוניות היהודים. הוכחה גדולה לעוצמת האל. נחמה לאלו השורים במצוקה. אזהרה לאלה החושבים כי אושרם לא יסתיים באסון אם לא יצרפו אליו את המידות הטובות. אחרי שקליגולה נרצח, הסנאט הכתיר את הדוד שלו, קלאודיוס, להיות קיסר. וכנראה אגריפס עזר גם לו להיבחר, וכאות תודה, קלאודיוס מינה את אגריפס להיות שליט ביהודה. והיהודים זכו לארבע שנים סבירות יותר. עד שגם אגריפס נרצח באופן מסתורי, ובמקומו החלו לשלוט ביהודה מושלים רומאים. איך הסיפור של בית המקדש השני נגמר 30 שנה אחר כך בחורבן, בשנת 70? את זה אתם יודעים. אבל מה לגבי היהודים של אלכסנדריה? עם האימות, עם האפיון והאנטישמים? קלאודיוס, גם הוא קיבל משלחות, והוא הכריע. הוא שלח איגרת לאלכסנדריה שבה הוא מבקש, אני מקריא, לנהוג ברוך ובאנושיות ביהודים המתגוררים בעיר מזה זמן קורב. אבל מצד שני הוא שלח גם התראה ליהודים שלא ינסו להשיג יותר מה שיש להם, וגם שחס וחלילה לא יביא עוד יהודים לאלכסנדריה. ומה לגבי שוויון הזכויות והמעמד של אזרחים שיהודים ביקשו? על זה לא היה כבר מה לדבר. תגידו תודה שאתם בחיים. מה קרה בהמשך לפילון? מתי הוא נפטר? אנחנו לא יודעים. אבל אני חושב שכנראה מזל בשבילו שהוא לא ראה את ההמשך. אתם זוכרים את האחריין של פילון, טיבריוס אלכסנדר? הוא התקדם בצבא הרומאי. ובמערכת השלטון, במקביל הוריד מעצמו כל קשר ליהדות וליהודים. שמעתם פעם את המושג אוטואנטישמיות, או בעברית שנאה עצמית יהודית? אני לא מדבר על איזה עיתון ישראלי מסוים, זה מושג שהמציאו במאה ה-20, אבל הוא התחיל הרבה קודם. וטיבריוס, האחיין של פילון, הוא דוגמה מצוינת. משנת 46 עד שנת 48, הוא מונה להיות המושל של יהודה. הוא התאכזר ליהודים והוציא להורג בצליבה כל מי שהוא ראה בסיכון. בשנת 66 הוא הגיע לשיא. הוא הפך להיות המושל של כל מצרים. באותה שנה היו עוד עימותים קשים בין הקהילות של המצרים והיהודים, וטיבריוס שלח את הצבא לרסן את בני העם שלו לשעבר. יוסף בן מתתיהו שחי בתקופה הזאת טען שבאירוע הזה נרצחו 50,000 יהודים. כשהצבא הרומי צר על ירושלים, טיבריוס פיקד על חלק מהצבא יחד עם טיטוס. אבא של טיבריוס, אתם זוכרים, הוא תרם את ציפוי הזהב לשערים של בית המקדש, והבן שלו שעבר צד, הוא ראה איך הזהב מותח בשריפה הגדולה בחורבן הבית. מה קרה לקהילה היהודית של אלכסנדריה? אחרי המהומות של שנת 66 שבהם נרצחו עשרות אלפי יהודים, הקהילה הצליחה להתאושש לכמה שנים. הם אפילו קלטו פליטים מיהודה אחרי חורבן המקדש, אבל הגרוע ביותר היה לפניהם והגיע בשנת 115. לאירוע קוראים מרד התפוצות. זה בו קהילות יהודית בקירנה, בלוב, בקפריסין ובאלכסנדריה, קהילות אלה מרדו בשלטון הרומאי. ההיסטוריונים לא כולם משוכנעים מה גרם למרד, ולא ניכנס לזה כאן. אבל התוצאה הייתה חורבן מוחלט של שלושת הקהילות. עשרות אלפים נרצחו, והשורדים התפזרו בעולם. קהילת יהודי אלכסנדריה במשך מאות שנים הייתה קהילה יהודית מרכזית ועשירה, עם תרבות משלה שמחברת בין העולם היהודי לתרבות המקומי ההלניסטי. תרגומים ויצירות ספרותיות חיברו בה. יהודים שחשבו שהם מצאו את השילוב הנכון לחיים יהודים שלא מצליחים לגור דווקא בארץ ישראל. גם לא חייבים לדבר עברית, אפשר להסתדר מצוין ביוונית. אפשר לשמור תורה ומצוות גם בחול ולחבר בין יהדות לתרבות העולם. להיות גם יהודי גאה וגם אלכסנדרוני גאה. כזה שיותר מעשרה דורות גר בעיר. כל זה נחרב ונגמר. כמעט כל מה שנכתב ביוונית, כנראה נכתב הרבה, נעלם. כמעט לא נשאר דבר שיספר לנו על היהדות המפוארת שהייתה באלכסנדריה. אז איך אנחנו כן יודעים משהו? פילון כתב את החיבורים שלו על מגילות פפירוס, והם נשמרו בספרייה של אלכסנדריה גם כשהיהודים נעלמו משם. היהודים בשאר העולם לא שמעו על פילון ועל הכתבים שלו, לא על הפרשנות למקרא, לא על הפילוסופיה, וגם לא על האירועים ההיסטוריים. מי שגילה את הכתבים היה אחד מהנוצרים הראשונים. קראו לו קלמנטיוס, אם אתם מתעניינים. הוא הגיע לספרייה של אלכסנדריה וקרא את הכתבים ומצא בהם רעיונות פילוסופיים מעניינים, שהתחברו לו לרעיונות שהיו בנצרות המוקדמת. הוא העתיק את הכתבים. והמסלול של הכתבים המשיך אחר כך לקיסריה, ומשם לעוד מקומות בעולם הנוצרי המוקדם, כולל לאיטליה, וגם תרגמו אותו ללטינית. היהודים לא הכירו את פילון, אבל הנוצרים התייחסו אליו אז בתור החכם היהודי החשוב ביותר בהיסטוריה. במאה החמישית אפילו התחילו להמציא ולהפיץ אגדות שפילון התנצר. אל תבלבלו אותם עם העובדות של מתי הנצרות הגיעה לאלכסנדריה. בהמשך הדורות הנצרות עדכנה את התיאולוגיה, והרעיונות של פילון פחות התאימו להם, אבל הכתבים שלו בלטינית היו כבר באיטליה. בוא נקפוץ קדימה בזמן. במאה ה-16, בתקופת הרנסנס, פעל באיטליה חכם יהודי בשם רבי עזריה מן האדומים, דה רוסי. הוא גם דמות מרתקת שניסתה לחבר רעיונות של הרנסנס עם היהדות, לחבר דברי חז"ל עם המדע של תקופתו. אני לא אכנס אליו ולפולמוסים ולחרמות נגדו, אבל ענייננו, הוא נחשף לכתבים בלטינית של פילון, והוא הוקסם. פרשנות יהודית עתיקה שהלכה לאיבוד, ועכשיו הוא מצא אותה. רעיונות פילוסופיים מתקדמים, שפותחו ביהדות ספרד ופרובנס יותר מאלף שנה אחרי פילון, והנה כתובים כבר בכתבים העתיקים. תראו, ההרצה שלו הייתה קצת מסויגת. גם מזה שלדעתו פילון לא הבין עברית מספיק טוב, יותר מזה, הגישה של פילון לא כל כך תואמת למה שמקובל בתורה שבעל פה. פילון, דיברנו על זה, פיתח את הרעיונות שלו בעולם מקביל, די מנותק מהחכמים של תקופתו. אבל רבי עזריה טוען דווקא שיש דמיון רב מאוד בין תורת ההצלה של פילון לבין למשל ספירות בקבלה. רבי עזריה תרגם את הכתבים, וגם כמו שסיפרתי בהתחלה, תרגם את השם של פילון לידידיה. ואחרי רבי עזריה מן האדומים, הכתבים הגיעו לעוד מקומות בעולם היהודי. אבל לתוך בתי המדרש והישיבות, לשם הכתבים לא הגיעו. פילון, למרות ההתרבות ההלניסטית שחי בתוכה, והרגיש חלק ממנה, הוא היה יהודי נאמן לעמו ותורתו. הוא היה שומר מצוות שנאבק למען עם ישראל. אבל כמו שאמרנו, הרבה מהדברים שלו לא מתאימים לגישה מקובלת אצל חז"ל. זה נכון שהרבה מהרעיונות שלו כן עלו מחדש בתקופות אחרות, במיוחד אצל חכמים יהודים שעסקו בפילוסופיה בספרד ופרובנס. אבל כלפי פילון הייתה חשדנות. גם למקור היהודי ההלניסטי שלו, וגם חשדנות למסלול שהכתבים עברו דרך הכנסייה הנוצרית. במאה ה-19, כשהתחיל, בעיקר בגרמניה, המחקר של חוכמת ישראל, מדעי היהדות, יהדות כתחום אקדמי, אז הם גילו את פילון מחדש. היהודים של גרמניה שמחו למצוא סוג של אקדמיה יהודית שהתפתחה בעולם לא דובר עברית, הם ראו בפילון סמל של הנאורות היהודית וההשכלה שמתפתחת בגולה. סיפור הצלחה של השתלבות יהודית בתרבות הכללית. יש עדויות שהיה מקובל בגרמניה, במיוחד בזרמים הרפורמים, לתת את הכתבים של פילון בתור מצנת בר מצווה. תראו, איך נגמרו החיים היהודים בגרמניה, אנחנו יודעים. וגם איך נגמרו החיים היהודים באלכסנדריה, גם אנחנו יודעים. אני חושב שדיברנו בהתחלה על ללמוד מההיסטוריה. האם חשוב ללמוד את פרשנות האלגורית של פילון התנך? כל אחד ותחומי ההתעניינות שלו, אבל את ההיסטוריה, לדעתי, חשוב שכולם יכירו. אפשר ללמוד הרבה דברים מפילון ומהאירועים של התקופה. לפני 2000 שנה, יהודי כותב פרשנות, מחבר ספרים, מייצג את הקהילה, נאבק למען היהודים מול השלטונות. מי יודע בתקופה הזאת שכתב כל כך הרבה חיבורים שונים שנשארו עד היום? אבל חוץ מזה, חשוב שנכיר שכבר לפני 2000 שנה הייתה קהילה יהודית בגולה שחשבה שגם אם יש מדינה בארץ, כדי להיות יהודי, לא צריך לגור בארץ. אפילו לא צריך לדעת עברית. אפשר ליצור ולכתוב ביוונית, ואפשר למצוא חיבור לתרבות מסביב, ולהשתלב. בכל העולם הזה, והתרבות, ויצירה מרשימה, הכל נכחד. לא נשאר כלום. רק בנס, הכתבים שלו שרדו. אבל היהודים שם? לא. אז תגידו, האם אפשר ללמוד מההיסטוריה? ועד כאן להפעם. מוזמנים לשלוח לי מה חשבתם, וגם הערות, הצעות ותיקונים. יש קבוצה פעילה בטלגרם, ויש גם בפייסבוק. באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz, אפשר למצוא ביקורות ויורים, וגם מאמרים שונים. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסקטים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. יש בספוטיפיי גם רשימת השמעה של כל הפרקים לפי סדר היסטורי, מומלץ למתחילים או לנסיעות ממש ארוכות, ואפשר גם להשאיר תגובות בספוטיפיי. תודה שהזנתם. מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.